קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שיינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
הרב יצחק אלחנן ספקטור היה נודע כאחד מגדולי הפוסקים של דורו, פנו אליו מכל העולם כולו בשאלות הלכתיות וגם בהדרכה כללית ופרטית. הוא נולד ב-1817 למשפחה של רבנים, אביו היה גם רב, והוא למד בעיקר אצל אביו. בגיל צעיר, בערך בגיל 13, הוא התחתן ועבר לגור אצל חותנו, שהיה מפרנס אותו, ושם למד בהתמדה רבה. הוא התקבל בצעירותו כרב בעיירות שונות. הייתה תקופה שהוא היה רב בנברדק, אבל התפרסם בעיקר בגלל שהוא היה רב בעיר גדולה וחשובה, קובנה. הוא היה שם רב מ-1864 עד 1896, עד שנת פטירתו, 32 שנה כיהן כרבנות בקובנה. הוא היה, כמו שהזכרתי, מאוד מאוד חשוב בענייני ציבור, ולמשל היה לו תפקיד חשוב בזמן שהיה ויכוח גדול על ראש ישיבת וולוז'ין, והביאו שם רבנים כדי ליישר את ההידורים בין המועמדים שונים להיות ראש ישיבה, והצעיר שבחבורה היה רב יצחק אלחנן. ב-1885 הוא היה בן 41, והרבנים האחרים היו מבוגרים ממנו בהרבה. הוא הוזמן להשתתף בדיון, ואף הרצה שיעור בישיבת וולוז'ין באותו זמן, שיעור שעסק בסוגיה של שיבוד הדאורייתא. הזכרתי שהוא היה מאוד פעיל בהרבה תחומים ביהדות, והייתה הערכה גדולה כלפיו מכל רחבי תבל, גם מאנשים שהיו רחוקים מיהדות, וגם אפילו משרי ממשלה. הרב אלחנן וסלמן כתב בספרו קובץ מאמרים, מאמר שהוא הדפיס בכותרת זכור ימות עולם, שהוא מדבר על ירידת הדורות ועל המצב של היום, והוא אמר שבכל זאת, גם בזמן ההידרדרות הרוחנית הזאת, עדיין הייתה סמכות רוחנית של גדולי הדור, אשר על פני כל העם יכבדו. והאחרון שבהם היה הגאון בעל באר ונחל יצחק מקובנה, זאת אומרת רבי יצחק אלחנן, כי היה חשוב אצל שרי הממשלה, והיו דבריו נשמעים גם אצל החופשים מעמנו. והוא ממשיך שאחרי פטירתו, קרוב לפטירתו, המצב הדרדר כשהוא לא היה יכול לתפקד. הוא גם היה תומך גדול ביישוב החדש בארץ ישראל, ויש מכתב שהודפס יחסית לאחרונה בסוף ספר תשובות רבי יצחק אלחנן, שנדבר עליו עוד מעט, אבל בסוף התשובות יש מכתבים שונים, וביניהם כותב תשובה בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל. והוא כותב, כמובן, שהוא דוגל במצוות יישוב ארץ ישראל, והוא אמר, הרי זה ידוע שאני מסכים עם דברי הרמב"ן על התורה, וגם הרמב"ם שם מבואר גודל מעלת ישיבת ארץ ישראל, וכך הוא כותב, ברוך השם אלוקי ישראל שהחיינו וגיינו לזה, כי נתעוררה תנועה בכל עמנו להשתדל בניין הקדוש של יישוב ארץ ישראל, ארץ אבות אבותינו הקדושה לבניין חורבותיה. ורוב תודות לשם, מה שזכינו בדורנו לראות זה בעינינו. ואין קץ וקצב לשכר העיקרים והנכבדים טובי הארץ, טובי ישראל העוסקים והמסייעים בניין הגדול והקדוש, אשר אליו יישאו נפשם כל שלומי אמוני ישראל. הוא גם התיר לעשות מגבית בליל יום הכיפורים לטובת היישוב בארץ ישראל. השם שלו כפוסק, הוא לא זקוק היום לתמיכה נוספת, אבל מעניין הסיפור שהרב זבין הביא בספרו אישים ושיטות על רב חיים מבריסק. כשרב חיים רצה תשובה קולעת, פסיקה שחותכים את הפסק בלי לברר נימוקים, שלח את המכתב לרבי יצחק חנן ששמח עליו ועל פסיקתו. כבר זמן קצר אחרי פטירתו, אנשים כתבו מעין תודות חייו, ואף בספרים כמו שכתב הרב מימון ואנשים אחרים, המשיכו לתאר את דמותו של רבי יצחק חנן. ספר יצא גם באנגלית וגם בעברית, מאחד רב בארצות הברית, הרב שימאף, שכתב ספר תודות חייו של רבי יצחק חנן, וכמובן, הרב שימאף כתב את זה במסגרת לימודיו בישיבת רבנו יצחק חנן, דהיינו ישיבה אוניברסיטה, או הישיבה שקשורה לישיבה אוניברסיטה, שתמכה בהדפסת הספר החדש שיצא לאחרונה שוט של רב יצחק יוחנן, ונדון בכמה תשובות שהופיעו בספר החדש לפני שנגיע לספרים הקלאסיים. בשוט שנקרא תשובות רבינו יצחק חנן, נתפס ממש לפני שנה, בתשעין, וכאן כתוב שיש תשובות שמצאו אותם בכתבי יד, במקורות נוספים של מחברים שונים, והספר יצא לאור על ידי ארגון להוצאת ספרים של מכון ירושלים, במסגרת מפעל תורה חכמי ליטה, אבל בשיתוף עם ישיבת רבנו יצחק חנן, ששם תמו להדפסת ספרו של כאילו הראש של המוסד שנקרא ישיבת רבנו יצחק חנן, שהישיבה נקראת על שמו. בספר הזה מצאו תשובות, וכותבים שם בהקדמה איך שרצו מאוד מאוד להדפיס ספר כזה. וזה בעקבות סיפור שהרב זבין כתב או שמע, שהיו ספרים, היו תשובות רבות של רבי יצחק חנן שעדיין לא הודפסו. הרב בוקסבאום, מהמייסדים של מכון הזה להוצאת ספרים, מביא שהרב זבין, שאלו את הרב זבין מאיפה הוא יודע שהיו ספרים נוספים, שהיו תשובות נוספות. הרב זבין אמר, זה דבר ידוע, היה מקובל עלינו שיש הרבה תשובות שלא נתפסו. בספר הזיכרון לרב הוטנר שמכון ירושלים הוציא, הוציאו 44 תשובות חדשות. ואמרו שיש עוד, ורב שלמה זלמן גם מאוד הציע שימצאו את התשובות הנוספות וידפיסו אותן. ובסוף, בשנה שעברה, באמת הדפיסו ספר של תשובות של רבי צלחנן. גם הדפיסו תולדות חייו, מאת הרב אליעזר שטרן, בהתחלת הספר, וכמובן, קצת מן הדברים שאמרתי היום, זה נלקח מהמבוא הזה בספר החדש. בדרך כלל, הספר הזה כולל תשובות קצרות מאוד. כנראה שהשו"תים האלה נכתבו בתקופה האחרונה של חייו של רבי צלחנן, בזמן שהיה חלש, וכאן רואים את הסמכות בפסיקה שלו. אנשים שאלו אותו גם בענייני הלכה, גם בעניינים שלא תמיד הם ממש עולם הלכה, לפעמים זה גובל בעניינים של עצות והדרכה יותר מהלכה, אבל הוא כתב תשובות קצרות בגלל שרצו את התשובה שלו. נדון בכמה מן השו"תים היחסית קצרים בספר החדש. בסימן פ"ב שאלו אותו בקשר להדפסת ספר. מחבר אחד שהיה ידוע כתלמיד חכם, היה לו ספר שהיה מוכן להדפיס, אבל הוא לא הדפיס אותו, וכנראה שהוא גם לא רצה להדפיס אותו. הוא חשש שהוא כתב חידושי תורה, יש בהם שו"תים הלכתיים, והוא לא רצה שיסמכו עליו הלכה למעשה. הבן שלו קיבל בירושה את המכתב, את הכתבים של אביו, והוא רצה לדעת אם מותר לו להדפיסם. רבי יצחק משיב לו, קשה מבחינה מסוימת לגשת לדון מה היה רצונו של אותו גאון וצדיק נשמתו עדן. אבל נדמה לי, אומר רבי צרחונן, שכדאי להדפיס את הספר. אמנם יכתבו בהקדמה שהמחבר ביקש שלא יסמוכו עליו הלכה למעשה, אלא שהקורא יעיין היטב, ישקול הדבר, ואז הוא יפסוק. והוא אומר שמצאנו את הגדולה ישראל שעשו ככה. הרי השח בהקדמתו ליורדיה השביע לכל קורא בספרו שלא לסמוך פסקו ואחרותיו. הפרי מגדים גם כתב בפתיחה ללכות פסח שהוא משביע כל מי שעיין בחיבורו שלא יסמך עליו בשום דבר להלכה, כי לא כתב רק לעורר לב המעיין בלבד והיודע יבחר. לכן אומר רבי צלחנן שעצתו, העצה שלו, עצתו היא שיכתבו בשו"ת של אביהם, שדעתו הקדושה היה לבלתי לסמוך עליו להלכה מעשה עד שיעיין. ולכן הוא המליץ כן להדפיס את הספר. היום כשמצאנו אצל הרבה רבנים שמאיזה סיבה שהיא לא רצו להדפיס את הספר, יש התשובה הזאת והעניין הזה הוא מאוד מאוד רלוונטי בכמה מקרים שיש לדון אם אותו בן אדם היה מסכים להדפסת הספר בתנאים של היום. שאלה גם כן שהיום דנו בה הרבה, בסימן עין, הייתה שאלה בקשר להרדמת ילד בזמן הברית. ורבי זרוחנן שמע שהורו לאיסור, היה חולופון או איזה משהו שהרדים את עומד לימול, והבן אדם ששאל את רבי יצחק יוחנן, אמר לו שהוא שמע שמישהו עשה, הוא לא ידע למה. אז הוא התייעץ עם ידידו ותלמידו, דוקטור פרייס, ושאלו אותו אם בזמן ההרדמה אולי תהיה איזה שינוי בטקס הברית, למשל, האם הילד ידמדם כרגיל? אז הרופא אמר, כן, אין שום הבדל, הוא יזוב דם כרגיל. ולכן החליטו לשאול את רבי יצחק יוחנן, האם מותר להרדים ילד בזמן המילה? אומר רבי יצחק יוחנן בתשובה של שתי שורות, אני לא רואה שום צד לאסור, דתי מסכימה להתיר. בזמן שמדברים על תינוקות, אולי השאלה היא לא כל כך רלוונטית, ואז הרופאים והמועלים צריכים לדעת איך למול. אבל בזמן שמלים מבוגרים, למשל היום בארץ היו הרבה מקרים שעולי רוסיה, באו כאן ולא היו נימולים, ורצו לימול. הם, היו מקרים רבים, אני לא מדבר רק על גרים, אני מדבר על מקרים שנולדו לאמא יהודיה, אבל מאיזה סיבה, אולי מובנת, אבל בכל אופן הם לא נימולו בחוץ לארץ, וכאן הם נימולו בתור מבוגרים. ואז השאלה הזאת הייתה מאוד רלוונטית, האם מותר להרדים מבוגר בזמן ברית מילה? אומר רבי יצחק יוחנן, הוא לא מבין שום סיבה לאסור. שאלה גם כן שמראה קצת על מה שנעשה באותה תקופה, הייתה שאלה ששאלו אותו בקשר להעברת מת מאירופה לארצות הברית. השאלה, יש כאן בתשובה הזאת, יש תאריך. תפרש ממתת, גימל שבט, תפרש ממתת. ושאלו את רבי יצחק יוחנן, שהיה בן אדם שהגיע לעיירה ברויזנבך, אני מתאר לעצמי שזה פולין רוסיה, והשאלה הייתה, אחד הגיע מארצות הברית לאזור שלו, והוא נפטר שם. ובצוואה הוא ביקש שיקברו אותו באמריקה. והקרובים בארצות הברית מאוד רצו שהוא יקבר בארצות הברית, והכניסו אותו לארון, אבל אמרו על מנת לפנותו, על מנת להעבירו לחוץ ארץ. וגם כתבו שבת הנעדר והקרובים בארצות הברית מאוד מאוד רצו שהוא יקבר בארצות הברית, ושאלו רב מקומי, והרב אסר את זה. כתבו מכתב נוסף מארצות הברית, ואמרו שהבת של הנעדר, חייה תלויים בסכנה, היא במצב מאוד מאוד מסוכנת. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל אם לא יביאו את הארון, אז היא עלולה לסכן עוד יותר. אז לכן הרב אמר, אולי יש מקום להתיר משום חשש סכנה של הבת של הנפטר. רבי יצחק יוחנן עוד פעם משיב תשובה קצרה, קולעת לעניין, שאני לא מרגיש טוב, כך הוא כותב, אנשים כותבים את המכתב הזה בשמי, זה היה בתפריש ממחת, אבל הפסק שלי הוא ברור, הרי הצוואה הייתה שהוא יקבר בארצות הברית. גם שהכניסו אותו לארון, עשו את זה על מנת לפנותו. במקרה כזה, אני הייתי מתיר, אפילו אם קברו אותו שלא על מנת לפנותו. אבל היות שגם הוא ציווה כך, ושמו אותו על מנת לפנותו, אין שום בעיה הלכתית להעביר את הנפטר להיקבר בארצות הברית, באמריקה. מעניין שאין כאן נימוקים למה באמת הרב השואל שהביא פסק שזה אסור, היה כל כך ברור שהשאלה הזאת היא רצינית, בזמן שהנפטר ציווה וגם קברו על מנת לפנותו. תשובה נוספת שיש בקשר למעוברת שעלולה להפיל. מה קרה? הייתה אישה, ודרך אגב כתבו בשאלה, שהאישה הזאת היא צדקנית. והיא כבר הייתה מעוברת פעמיים. ובמקרה, כנראה תוך כדי ההיריון, הייתה תענית והיא צמה. והיא הפילה ילד. אחר כך, פעם שנייה, היא התעברה, וזה כבר היה בתשעה באב, והיא צמה, מיד אחרי התענית לא הרגישה טוב, ושוב הפילה. ועכשיו, היא התעברה פעם שלישית, ושאלה, מה הדין בקשר ליום הכיפורים? האם חייבת לצום? או פטורה היא? אבל מעניין שהניסוח של השאלה, האם מותר לה לתענות ביום צום כיפור? או פטורה היא? עוד פעם כאן, שאל הרופא את רב גדול אחד, והרב הגדול הזה אסר בפשיטות, ואמר שהיא אפילו לא יכולה לאכול פחות מכשיורים. הרופא לא היה מרוצה מדברי הרב, ולכן שאל את רבי צרחנה. קודם כל, שאלו רב אחר, והוא הביא משות חוות יאיר, שכתב שמותר לחלל שבת על סכנת עובר במאימו. וגם אם יש סכנה לעובר, מאכילים האם ביום הכיפורים. בדרך כלל, העניין של פיקוח נפש הוא כשיש פיקוח נפש של בן אדם אחד, והוא יכול לעבור עבירה כדי להציל את נפשו. זה לא עבירה, זה מצווה של פיקוח נפש. כאן העובר הוא בסכנה, הרי מה יקרה? האישה תפיל. אז במידה שהיא תפיל, אז אין אחנמי, זה סכנה לילד. אבל האם אנחנו נתיר לאישה לאכול בגלל סכנה לעובר? והיה שם רב שאכן עשה. אומר רבי צרחנן שברור שהפסק הוא להתיר. אבל הוא אמר, אני אין לי בדיוק את השאלות, לא מצאתי בדיוק מה שאתה כתבת בשם החוות יאיר. אבל אצלי זה ברור שבכל אופן מותר, למה? גם בגלל סכנת הוולד, וגם מחמת סכנה שלה. שהרי אם האישה תפיל, אז יש גם סכנה בשבילה. אומר רבי זוחנן, אין לי כוח להמשיך במכתב, אבל זה ברור. המהדיר מביא את החוות יאיר, בסימן למד א', והוא אומר שבחוות יאיר ייתכן שהטעם זה לא מצד העובר, רק שכל סכנת העובר בסכנת אמו, מאחר שאין לו אפשרות לצאת, והיא כמסכנת רבנו. אמנם, מהלשון של רבי צרחנן, משמע שהוא היה מתיר או מצד העובר או מצד האם. לא צריכים להגיד רק יש סכנת האם. אבל משום סכנת העובר, כנראה שהוא גם היה מתיר את זה. כמו שהזכרתי, התשובות של הספר הזה הן יחסית תשובות קצרות שמראות על סמכות הלכתית, בזמן שרבי צרחנן בדרך כלל היה מבוגר וחלש, אנשים רצו פסק שלו, ויותר מאשר לכתוב תשובות ארוכות עם דיונים, הוא כתב וחתך ופסק, וזה מה שאנשים כנראה רצו לשמוע. כמובן, הספרים שיצאו לאור הרבה לפני כן, הם כבר ספרים הרבה יותר ארוכים, תשובות הרבה יותר ארוכות, דיונים יותר מפורטים, ודיונים למדניים מובהקים. בתשובות האחרות רואים יותר את הלמדנות של רב צלחונן, לא רק את הסמכות הלכתית שאנשים התייחסו אליו כפוסק של הדור, אבל גם רואים את כוחו בדיון ההלכתי. למשל, הוא כתב ספר באר יצחק, כתב ספרים בשם עין יצחק, כתב ספר נחל יצחק, הרבה מן השוטים שלא התעסקו בענייני אגונות. ומעניין הדבר שמתוך 158 תשובות שנכתבו בענייני אגונות, רבי צלחנן התיר ב-155 מהם. היו רק שלוש תשובות מתוך 158 שבסוף הוא לא מצא אפשרות להתיר. וגם בהקדמה של הספר שהזכרתי היום, תשובות רבנו יצחק חנן, יש סיפור איך שממש בכוחותיו האחרונים, בזמן שהוא היה ממש חולה ושכב המיטה, הוא היה קם עדיין לכתוב תשובה, בגלל שהוא הבין יש מקום להתיר עוד אגונה אחת. וגם הכוח שלו בעניין היתר המכירה של ארץ ישראל לקראת השמיטה, הוא היתר המקורי שעליו היה הדיון מאז עד היום הזה. תחומים האלה של אגונות וענייני שמיטה היו מאוד מאוד ידועים כפסקים של רבי יצחק חנן. היום נדון בשתי תשובות שמופיעות בספר עין יצחק. שאלה שנשאלה הייתה בקשר לבית כנסת, או ליתר דיוק, לעשות בית כנסת, לבנות בית כנסת, במקום שהייתה כנסייה. בעין יצחק, סימן י' א', השאלה הייתה שרב שאל אותו בקשר לאנשי צבא, שהחיילים שעמדו באיזה עיירה, ולאחרונה היה כיבוש. הקיסר וממשלתו כבשו את המקום הזה. ואנשי הצבא ביקשו מהשר שייתן להם מקום להתפלל. וברוב חסדו, כך כתוב בשאלה, נתן להם בית תפילה בבניין שהיה שם מקום תפילה לישמעאלים מקודם שנכבשה. נשאלתי מהם אם מותרים להתפלל שם היהודים אם לא. כאן כמובן השאלה בקשר למסגד, מקום שהתפללו שם ישמעאלים. עוד פעם, רבי יצחק חנן, אמנם תשובה יותר ארוכה מאשר בתשובות רבנו יצחק חנן, אבל גם כן יחסית תשובה קצרה, הוא מביא שיש מקום לעיין בזה, שהרי במגן אברהם כתוב, כל מילי דמצווה אין עושים מדבר שנעשה לעבודת עם אחר. ומביאים בשם הכנסת הגדולה, בשם הרעים, דאפילו נאבד הבית עבודת גילולים בקבע, מותר להתפלל בתוכו. למה? שזה מדובר בית מחובר. לא עבדו את הבית. אז הוא אומר, לפי דברי המגן אברהם, יש מקום להתיר. והוא דן האם היה כאן ביטול. בדרך כלל כשמדברים שיכולים לבטל עבודה זרה, פירושו שאותו בן אדם, העובד, הוא המבטל. אבל כאן הרי אותם העובדים גורשו משם. אם העובדים הניחו את המקום בשעת מלחמה, ייתכן שזה אסור, וכך הוא מביא גמרא בעבודה זרה, שוכנע אוך יורד היה. אולי זה לא מבוטל. אז הוא אומר, אולי לא. מה שנותנים להם את בית התפילה מן הממשלה הרומימה, פי חסד של השרים מן אדוננו הקיסר ירום הודו, זה נחה ביטול. העובד עבודה זרה יכול לבטל עבודה זרה של מישהו אחר. בסוף הוא אומר, יש מקום לשים לב, אנחנו מדברים עם ישמעאלים. הרי בישמעאלים יכול להיות שזה לא עבודה זרה בכלל. הרי הוא מביא את הרמה ביורדיה, שישמעאלים שאינם עובדי עבודה זרה, אינם יכולים לבטל עבודה זרה ממש. כנראה שהם לא עובדי עבודה זרה, אז לא צריכים בכלל ביטול. לכן מותר לעשות בית כנסת קבוע במקום הזה. כמובן, ההתר הזה מבוסס על זה שיש גם ביטול, אפילו אם היה עבודה זרה, אבל בעצם זה לא עבודה זרה. אבל בסימן הקודם, כנראה הוא לא התייחס לביתם של ישמעאלים, אלא בסימן י' הוא כותב, הבית שהיה מוזכר כמה שנים לבית תפילת אינם יהודים, ועכשיו קנו אותו ישראלים, הם מותרים לעשות אותו בית כנסת. וכאן הדיון הוא, האם בית שהוא לא נאבד, אלא הוא תשמיש די תשמיש נעשה, אולי גם כן יש מקום להתיר בגלל שהבית היה מוזכר ולא קנוי. בסופו של דבר, הוא אומר שהוא מתיר להשתמש באותו מקום שהיה מוזכר בית תפילה של עבודה זרה, הוא גם התיר להם לבנות שם בית כנסת.